בעזרת השם. ראינו אתמול, פעמים הקודמות, ששמואל משרת את השם, שמואל מתגדל בעבודת השם, שמואל מתקדם בעבודת השם, ולעומתו ציין הפסוק, ציינו הפסוקים, את בני אלי, את חופני ופנחס, את מעשיהם הרעים, וגם את התוכחה ואת העונש שיגיע על בית אלי בעקבות המעשה של בניו. כעת נפתח בפרק ג' ונלמד על הנבואה הראשונה ששמואל מקבל מאת השם. הפסוק פותח בפרק ג' פסוק א', והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, וזה כבר ציינו אתמול את ההתקדמות של שמואל, והפסוק מסיים, החלק השני של הפסוק, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. זאת אומרת, הנבואה בתקופה הזאת, בימים האלה של שמואל, לא הייתה נמצאת. זאת אומרת, אולי היו נביאים בודדים, אם בכלל, היו המספר והכמות של הנביאים וההתגלות של דבר השם אל האדם, הייתה דלילה ופחותה, וכפי שכתוב, דבר השם היה יקר, כמו דבר יקר שהוא לא נמצא. אופן בכמות בודדת, בכמויות של יחידים או של בודדים, ככה דבר השם, הנבואה הייתה קלה והייתה אצל יחידים, אצל בודדים. אין חזון נפרץ, זאת אומרת החזון, הנבואה, היא לא הייתה פרוצה, היא לא הייתה קיימת, היא לא הייתה שייכת לכלל, אלא רק אצל בודדים כפי שציינו. אני רוצה לציין פה מונח אחד שקוראים לו פסוקי מסגרת, או תוכן, או כן, יצירת מסגרת. זאת אומרת, כאשר אנחנו רוצים ללמוד קטע בתורה, בנביא, אנחנו יכולים לראות לפעמים שהנביא פותח בפסוק מסוים ואומר את התוכן שעליו מדובר, ושוב חוזר וסוגר באותו פסוק או באותו עניין, או לפעמים דבר והיפוכו, אבל ההקשר הוא מאוד מחבר בין הפתיחה, בין הפסוק הפותח ובין הפסוק החותם של אותה יחידה של אותו קטע. הפסוק אצלנו פסוק א', כפי שקראנו אותו עכשיו, הוא דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. פירוש הדבר, הנבואה דלילה, הנבואה קיימת אצל יחידים, אצל בודדים, זה המצב בימים האלה ששמואל מגיע ומתחיל לעבוד את עבודתו במשכן, באוהל מועד. אני קופץ לסוף הפרק, לפרק ג' פסוק כ' א', פסוק האחרון שמסיים את הפרק, אולי נקרא קודם ככה ברפרוף, בדילוג, מפסוקים י' ועלה בפרק ג', ויגדל שמואל והשם היה עמו, וכל עם ישראל יודע כי נאמן שמואל לנביא להשם, וכעת אני מגיע לפסוק א', ויוסף השם להיראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. זאת אומרת, כנגד אותה מציאות שהייתה קיימת בתחילת ימיו, או בתחילת הגעתו של שמואל אל המשכן, של אין חזון נפרץ, זאת אומרת, הנבואה הדלילה, הנבואה קיימת ושייכת לבודדים, פסוק כ"א שמסיים את הפרק, ויוסף השם להיראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. זאת אומרת, ההתגלות של השם וההופעה שלו אל הנביאים, וכפי שנראה בהמשך הספר, יש נביאים ויש את בני הנביאים, ויש במעין בתי ספר לנבואה ולהכשרת אנשים לקבל את דבר השם, התופעה הזאת מתחילה להיות שכיחה, מתחילה להיות נפוצה. דבר השם מתחיל להוסיף, או ממשיך להוסיף, ולהגיע לשילו ולכן לשאר המקומות בהם נמצאים הנביאים. זאת אומרת, כפי שציינתי, פסוק המסגרת, פסוקי המסגרת, מציינים פה את התהליך, את המהפך שקרה בימי שמואל. זאת אומרת, ממצב של אין חזון נפרץ, של דבר השם יקר, הנבואה דלילה, הנבואה שייכת ליחידים, לבודדים, למצב שיש נביאים, שיש בני נביאים, שיש מקומות של חבל נביאים, חבורה גדולה של נביאים, וכפי שיצא לפסוק, ויוסף השם לראו בשילו. הקדוש ברוך הוא ממשיך ומוסיף ומתגלה בשילו אל הנביאים. זאת אומרת, בימי שמואל חל מהפך, חל הקפיצת דרך בתחום הנבואה, בתחום התגלות דבר השם אל האנשים, אל בני האדם, אל הנביאים, שמכשירים את עצמם להיות ראויים לקבל את דבר השם. אז זה מושג וכלי, וכלי שכדאי להכיר, פסוק שפותח, פסוק שחותם, ולראות את התהליך שקורה בתוך התוכן של בין שתי היחידות, בין שני הפסוקים האלו. אומר הפסוק וממשיך, בהמשך הפרק, אני חוזר חזרה לפסוק ב' להתחלה, שביום ההוא, ואי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו ועיניו החלו כאות, לא יוכל לראות. אז ניתן להבין את הפסוק הזה בשני הבנות, כפי שמציינים פה פרשנים, האם אלי נעשה לאט לאט עיוור יותר, כפי שראינו שיצחק גם נעשה עיוור יותר בזקנותו, אז עיניו החלו כאות, לא יוכל לראות, הכוונה היא ראייה פיזית, ראייה מוחשית, בעקבות הזקנה, או אפשר להבין גם ראייה רוחנית. זאת אומרת, אלי כמנהיג, אלי כנציג הקדוש ברוך הוא, בארץ, במשכן, הכהן הגדול, האדם שאמור להביא את דבר השם אל העם, עיניו החלו כאות. זאת אומרת, כוח נבואתו נחלש, כוח הראייה שלו הפנימית, הכוח שאליו שאיתו מגיע ומדבר איתו הקדוש ברוך הוא ומוסר לו את דבריו נחלש, ועיניו החלו כאות לא יוכל לראות. זאת אומרת, אולי מדרגתו הרוחנית קצת ירדה, וההשפעה הרוחנית שהוא מקבל והנבואה כבר מתחילות להיפסק ממנו ומתחילות לרדת בעוצמתם ממה שהוא היה רגיל עד כה. ההסבר הזה מאוד משתייך להמשך הפרק, שבו נראה איך אלי לא מקבל את הנבואה ולא שומע את כל השם, ולעומתו שמואל ישמע את כל השם שמדבר אליו וגם מוסר לו את הנבואה הראשונה שהוא עתיד להגיד לאלי בהמשך. אז אלו שני הפירושים לפסוק ועיניו החלו כאות, האם העיניים המוחשיות, זאת אומרת מתחיל להיות עיוור, או העיניים הרוחניות, זאת אומרת קבלת הנבואה מתחילה לרדת אצלו במעלה, בדרגה, לדרגה פחותה יותר. וממשיך הפסוק ואומר ששמואל שוכב בהיכל השם, ודנים פה הפרשנים כיצד הדבר ייתכן, הרי אין שכיבה בעזרה. אנחנו נמשיך הלאה בפסוקים. הפסוקים הבאים מראים ומספרים על שלוש פעמים, אולי ארבע, שמתגלה הקדוש ברוך הוא לשמואל, ובכל שלושת הפעמים שמואל חושב שאלי זה שקורא אליו, ושמואל רץ לאלי, ואלי אומר לו, לא, זה לא אני. עד שבפעם השלישית, אלי אומר לשמואל, כאשר תשמע שוב את הקול, תאמר, דבר השם כי שומע עבדך, זאת אומרת, אתה מקבל נבואה עכשיו. אז כמו שציינתי, התהליך הזה קורה שלוש פעמים. בהתחלה, פסוקים ד' ה', ויקרא השם אל שמואל, ויאמר הנני. והיה רוצה ללי, ככה שמואל מבין, שאלי קורא אליו. ויאמר הנני, כי קראת לי. אלי, שמואל בא ללי, אומר לו, כן, מה אתה צריך, מה אתה רוצה? ויאמר, לא קראתי. אומר לו, אלי, באמת, אני לא זה קראתי, אני לא קראתי לך שום דבר. ושוב שלך, תחזור לשכב כפי שעשית מקודם, ואלך וישכב. זאת יחידה ראשונה. יחידה שנייה, ויוסף השם קרוא שמואל, ויקרא שמואל וילך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, בני שוב שכב. ושמואל טרם ידע את השם וטרם יגלה אליו דבר השם. זאת אומרת שוב, הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל, שמואל רץ לאלי, סליחה, שמואל הולך לאלי, ושוב אלי אומר לו, לא, זה לא אני, לך תשכב. והפסוק מציין ששמואל באמת לא מכיר, כפי שראינו בפסוק א', המציאות של דבר השם, המציאות של נבואה, היא לא שכיחה בימים האלה. היא דלילה, אולי אצל יחידים, אצל בודדים. לכן שמואל לא מעלה בדעתו שהוא מקבל עכשיו נבואה. ושוב, פסוק ח', ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית. ויקום מלך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ואז אלי מבין לעצמו, קודם כל, שהשם קורא לנער, אז פסוק ת' ויאמר אלי לשמואל, לב שכב, והיה אם יקרא אליך, ואמרת דבר השם כי שומע עבדיך. ואלך שמואל וישכב במקומו. זאת אומרת, הפסוק מציין, כפי שראינו פה, הפסוקים, מפסוק ד' עד פסוק ת', מציינים את שלושת הפעמים שבהם הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל, השם קורא לשמואל לומר לו נבואה, להתגלות אליו, ובכל הפעמים האלה שמואל פונה לאלי, הולך אלי, הולך אל אלי, אומר לו קראת לי, ואז כשאלי אומר לו זה לא אני, אז הוא חוזר ושוכב במקומו, עד שבפעם השלישית שמואל, אלי אומר לשמואל, תדע לך אתה מקבל נבואה, תגיד, בפעם הבאה שיקרא אליך הכל, דבר השם כי שומע עבדיך. אז החזרה פה, על כל שלושת הפעמים, היא נראית כפולה. זאת אומרת, בדיוק אותה מציאות, אותו מקרה בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית, היה אפשר לכתוב את זה אולי בקצרה יותר, שהקדוש ברוך הוא קורא לשמואל, שמואל לא יודע, הוא פונה לאלי, וכן בפעם השנייה, וכן בשלישית, עד שאלי מגלה לשמואל שזה דבר השם. החזרה פה שממש פסוקים זהים ודומים במילים שלהם, ההתגלות הראשונה, ההתגלות השנייה וההתגלות השלישית, לשם החזרה, לשם הנביא חוזר וכותב שוב ושוב את אותו דבר. אז נאמר כעת עוד איזה כלל או יסוד שהוא דבר פשוט, אבל כדאי לשים לב אליו וכדאי להשתמש בו ולהתבונן על ידו, בפסוקי התורה, בפסוקי הנביא, שאנחנו לומדים. כאשר אנחנו מוצאים כפילויות בפרשיות התורה, פרשיות הנביא, זאת אומרת, פרשה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. ודאי שהחזרה היא לא לחינם. ודאי שהחזרה יש לה משמעות. ואיפה תימצא, ואיפה נמצא את נקודת המשמעות? את נקודת המשמעות תמיד נמצא בהבדלים ובשוני שיש בין פרשה לפרשה. זאת אומרת, כשיש לנו פרשה א' ופרשה ב' זהות לחלוטין בתוכן שלהם, מתייחסות בדיוק לאותו מצב, מתייחסות לאותו זמן, לאותו מאורע, אז נשאל לשם מה החזרה, לשם מה כתבה התורה, כתב הנביא פעמיים את אותו עניין, היה אפשר לכתוב בקצרה, וכן קרה שוב. אלא בא הנביא לומר לנו, יש פה איזה התקדמות, יש פה איזה שינוי, יש פה איזה התפתחות בין הפרשה הראשונה לפרשה השנייה, ולכן יש צורך לכתוב שוב את הפרשה, וכמו שאמרתי, ולשים לב בדגש על השינויים, לשים לב בדגש על ההבדלים שבין שתי הפרשות, וכך נוכל לראות את התהליך, את ההתקדמות, את השינוי שחל בין פרשה א', פרשה ב' או פרשה ג'. זה הכלל, כמו שאמרתי, די פשוט, גם די מובן, די הגיוני, גם מופיע בחז"ל, לגבי פרשיות הלכתיות. כל פרשה שכתובה בתורה ונשנתה, לא נשנתה, אלא בשביל דבר שנתחדש בה. זאת אומרת, כאשר התורה פעמיים ושלוש חוזרת על אותו עניין, על אותו מצווה, היא חוזרת עליה כדי להוסיף לה עוד קומה, עוד שינוי, עוד רמה, עוד הבנה. ולכן גם פה, כשאנחנו לומדים את פסוקי התורה, את פסוקי הנביא, ואנחנו רואים שהפסוקים חוזרים על עצמם באותו תהליך, באותו אירוע, כדאי למצוא ולחפש את השוני שיש בין הפעם הראשונה שהדברים כתובים לפעם השנייה, ואם יש פעם שלישית, אז לפעם השלישית, וכן הלאה. ובזה נבין את העומק ואת המשמעות שיש לתהליך שרוצה הנביא לכתוב לנו, שרוצה התורה, רוצה הנבואה ללמד אותנו. זה הכלל. עכשיו בואו נראה איך ליישם אותו בפרשה שלפנינו. אז הפעם הראשונה, הקדוש ברוך הוא אכן קורא לשמואל, שמואל קורא הנני, בזריזות, ואז הפסוק מציין וירא אצל אלי. זאת אומרת, שמואל מבין באופן פשוט, כיוון שהנבואה לא מוכרת, לא ידועה בימים האל, שמי שקורא לו זה אלי. ממילא שמואל רץ לאלי לעשות את רצונו. אלי, כשמגיע אליו שמואל ואומר לו, כן, קראת לי, מה אתה צריך, מה אתה רוצה? אלי מגיב לשמואל ואומר, לא קראתי, שכב וילך וישכב. זאת אומרת, אלי אומר לו, לא, זה לא אני. יכול להיות באמת זה היה איזה קול, איזה רוח אולי שעברה פה, ככה שמואל חשב שייתכן ואלי קורא לו. אלי אומר לו, לא, זה לא אני, לך תשכב. והפסוק מציין, וילך וישכב. אכן, שמואל אומר, לא, אולי טעות, אולי מקרה, אולי חלמתי. ולכן הוא חוזר ושוכב שוב איפה שהוא היה. פסוק ו', זה הפעם השנייה, ובואו נראה עכשיו את ההוספה על הפעם הראשונה. ויוסף השם כראות שמואל, ויקם שמואל וילך אל אלי. אז פעם שנייה הקדוש ברוך הוא פונה לשמואל, ופה לא מצוין שהוא רץ אל אלי, כי כבר אצל שמואל מתחיל להיות ספק, מתחיל איזו התלבטות, מתחילה חוסר בהירות, מתחילה להיות חוסר בהירות, אז הוא אין לו ברירה אחרת, וכל מה שהוא יודע שרק הוא ואלי נמצאים פה, אז הוא רץ, אז הוא הולך לאלי, אבל הוא כבר לא, הוא לא רץ, הוא כבר עצמו מתחיל להיות מסופק, מתחיל להתלבט, אולי זה כן אלי, אולי זה לא אלי, אם זה לא אלי, אז מי זה כן יכול להיות? וזה כבר פעם שנייה שאני שומע, ככה אומר, ואלו המחשבות שעולות לשמואל, אז הוא הולך, אבל כבר מתחיל איזה ספק, איזה תהליך של חוסר בהירות אצל שמואל. וזה הקומה הנוספת שאנחנו רואים בפעם השנייה. כששמואל מגיע אל אלי, אלי פונה אליו ואומר לו, אני לא קראתי לך. ואז המילים שהוא אומר לו, בסוף פסוק ו', והוא אומר, לא קראתי בני שוב שכב. יש פה את המילה בני. המילה בני, כמובן, אלי הוא לא היה אביו של שמואל. המילה בני מצוינת פה כתואר חיבה, כפי שאנחנו מכירים בכיוון ההפוך, שאלישע קורא לאליהו אבי אבי. זאת אומרת, כאשר אדם רוצה לציין קרבה לאדם גדול, או קרבה לאדם קטן ממנו, הוא קורא לו אבי אבי, קורא לו בני. עכשיו, אומר אלי לשמואל בפסוק ו', ויאמר, לא קראתי בני שוב שכב. אצל אלי, שהוא כן נביא, והוא כן מכיר את דבר השם, כבר מתחילה המחשבה ששמואל הולך לקבל נבואה, המחשבה מתחילה להיות בצורה הרבה יותר חזקה וברורה. הוא יודע שיש עוד אופציה, שלא הוא זה שקורא אליו, אל שמואל, אלא הקדוש ברוך הוא פונה לשמואל. לכן אלי רוצה ששמואל אכן יוכשר ויהיה ראוי לקבלת הנבואה. ומסביר פה המלבים שאדם ששרוי בעצבות, אדם ששרוי בדכדוך, אדם ששרוי בהתלבטות, בספק, בחוסר בהירות, נבואה ודבר השם לא יכול לחול עליו. לכן אלי פונה לשמואל בלשון נעימה, בלשון מקרבת, בלשון חיבה, בני. זאת אומרת, תירגע, תחיה ותחזור שוב לרוגע, לשמחה, ליישוב הדעת. כי כבר אלי מבין יותר משמואל, שכנראה הולכים פה לסוג של קבלת נבואה, מאת הקדוש ברוך הוא לשמואל, וקבלת נבואה חייבת להיות מתוך רוגע, מתוך שמחה, מתוך שלווה. ולכן אלי מרגיע את שמואל, ואומר לו, תירגע, בני, ככה מילת חיבה, מילת קרבה, כדי שהנבואה אכן תוכל לשרות על שמואל. מנגד, הפסוק לא מציין ששמואל הולך ושוכב. כתוב בסוף פסוק ו', ויאמר, לא קראתי בני שוב שכב, ואז הפסוק הבא, פסוק ז', ושמואל טרם ידע את דבר השם, וטרם מגלה אליו דבר השם. ושמואל טרם ידע את השם, סליחה, וטרם מגלה אליו דבר השם. ולא מצוין שהוא הולך ושוכב. ייתכן, מאותה סיבה ששמואל עדיין מאוד מסופק, מאוד מעורר, אומר, מי זה קורה לי פעמיים? פעמיים חשבתי שזה אלי, וזה לא אלי. ואופציה אחרת, אפשרות אחרת של דבר השם, הוא לא מכיר כי אין חזון נפרץ. אז שמואל עדיין בחוסר בהירות. והפעם השלישית, שהקדוש ברוך הוא שוב קורא לשמואל, ויקום וילך אל אלי, אז שוב מצוין פה שהוא רק קם והולך, כי עכשיו אלי, כי עכשיו שמואל הרבה יותר מסופק, או בכלל לא בטוח שאלי זה שקורא אליו, כי הרי פעמיים הוא שמע את הכל וזה לא היה אלי, אז הוא שוב קם והולך, וכמובן לא רץ, כפי שהיה בפעם הראשונה, ואז מגיעה ההבנה של אלי, ויבן אלי כי השם קורא לנער. זאת אומרת, לאלי עכשיו ברור, באופן מוחלט, שהקדוש ברוך הוא זה שקורא אליו, הוא זה שקורא לשמואל, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתו. וכמה שלאלי זה ברור, הוא גם עכשיו מגלה את זה לשמואל, ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, ואז ששוב תשמע את הכל, ואמרת דבר כי שומע עבדך. ואז ששמואל שומע את הדברים האלו, וילך שמואל וישכב במקומו. זאת אומרת, עכשיו, בניגוד לפעם השנייה, רואים פה את השינוי, ששמואל הולך ושוכב במקומו. הרי בפעם השנייה לא מצוין שהוא הלך ושכב. בפעם השנייה לא מצוין שהוא שוב חזר למקומו. אלא, כפי שאומרים, כפי שקיים הביטוי, שאומרים חז"ל, אין שמחה כהתרת הספקות. זאת אומרת, כאשר עכשיו לשמואל ברור, שאותם קולות הם לא קולות של אלי או קולות מאחרים של חלום או של עוף שעבר בשמיים, אלא הכל שהוא שומע זה קול השם, כפי שאלי אמר לו. אלי הוא נביא, אלי יודע מה זה קול השם. כעת שאלי אומר לו, תדע לך, אני מסביר לך, אני אומר לך, הכל זה קול השם, ולכן הפעם הבאה שתשמע אותו תענה דבר כי שומע עבדך. כאשר נפשט הספק, כאשר ברור לשמואל מה התוכן, מה המקור של הכל, ממילא, וילך שמואל וישכב במקומו. שמואל יכול שוב בשלוות הנפש, ברוגע, בסוג של שמחה, של בהירות, שוב לשכב במקומו, כי הוא יודע מה הולך להיות. הוא יודע מה הולך להגיע, הוא יודע מי הולך לדבר איתו. כפי שאומר לו אלי, דבר כי שומע עבדך. ואכן, בפעם הבאה, בפסוק י', בפעם הרביעית, ויבוא השם יתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. זאת אומרת פעמיים, כמו בפעמים הקודמות, שמואל שמואל. כמובן מראה על חיבה. ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. פה אנחנו רואים ששמואל לא, עדיין לא לגמרי בטוח שאכן הקדוש ברוך הוא זה שפונה אליו, ולכן הוא לא ענה כפי שענה אלי, כפי שאמר לו אלי לענות, ואמרת דבר השם כי שומע עבדך, אלא אומר דבר כי שומע עבדך. זאת אומרת לשמואל בטוח שזה לא אלי. שמואל מבין ויודע, כפי שנאמר לו מי אלי, שאכן מי שמדבר אליו זה הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין להוציא שם שמיים, עדיין לומר אל אותו קול ששמואל לא מכיר, ששמואל לא חווה עדיין חוויה של נבואה, לומר דבר כי שומע עבדך, בזה שמואל נזהר, בזה שמואל אומר רק את הביטוי דבר כי שומע עבדך. אז ראינו את התהליך שעובר פה שמואל. בהתחלה הוא רץ במסירות לאלי, ואחר כך הוא כבר מתחיל להיות מסופק, עד שאלי מרגיע אותו ואומר לו, כן, זה דבר השם. וגם ראינו את התהליך שעובר אלי, שאלי בהתחלה אומר לו, תחזור למקומך, אחר כך כבר אלי מתחיל לחשוב, להסתפק, ייתכן ויש פה נבואה, לכן הוא מקרב אותו, מרגיע אותו במילות חיבה של בני, עד שבסוף ברור לאלי שזאת נבואה, וכך הוא מודיע לשמואל. השינוי הזה והתהליך שעובר שמואל והתהליך שעובר אלי ודאי נצרך כדי שאותו מעבר של נבואה מאלי לשמואל תהיה לשני האישים באופן הדרגתי. זאת אומרת, שמואל לאט לאט יקבל ויבין את דבר השם, ואלי לאט לאט יבין שיש פה מישהו שהוא הולך לרשת את מקומו בתחום הנבואה, בתחום הבאת דבר השם אל העם. ולכן התהליך והספק והבירור ששניהם עברו, גם שמואל וגם אלי, היה נצרך. ממילא ברור לנו למה התורה, למה הנביא פה כתב שלוש פעמים, את אותו סיפור שחזר על עצמו, כמו שאמרנו בקריאה ראשונה, באופן זהה לחלוטין. הקדוש ברוך הוא קורא לשמואל, שמואל הולך לאלי, ואלי אומר לו, זה לא אני. וראינו את הדקדוק במעשיו של שמואל, במעשיו של אלי, בדיבורו של אלי, במעשיו של שמואל כתוצאה מהדברים שאומר אליו אלי, וראינו את התהליך שעבר שמואל ועבר אלי, עד להבנה שאכן דבר השם מתגלה לשמואל. בפסוק י' א', אכן השם, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. הכוונה פה, כפי שמפרים הפרשנים, הכוונה היא לאותו אסון שיקרה בפרק ד', בפרק הבא, שזה אותה מלחמה עם פלישתים, והתוצאות הרסניות של אותה מלחמה, שזה שביעת ארון השם, מיטה גדולה, הרג גדול בעם ישראל, מות חופני ופנחס, שני בני אלי הכהן. ביום ההוא, אקים אל אלי את אשר, את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וקלה. זאת אומרת, הפסוק הזה, כמו שציינו, זהה לתוכן שנאמר כבר בפרק ב', שבעצם מיטת שני בני אלי, ביום אחד, היא תהיה כמובן עונש לאלי, וכמובן עונש לבניו בעיקר, שהם מתו, וגם סימן לעונשים הבאים שיבואו על בית אלי, כפי שראינו כבר בפרק ב'. ביום ההוא, שוב אני קורא את פסוק י' ב', אקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו החל וקלה. וראינו את הפסוקים הבאים, כבר ציינו אותם אתמול והערכנו, פסוק י' ג', והגלתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם באבון אשר ידע כי מקלל להם בניו ולא קיה בהם, ולכן נשבעתי לבית אלי, כמו שאמרנו, הנבואה פה ביחס לנבואה בפרק ב', ביחס לעונש שמופיע בפרק ב', פה מופיע עונש עם תוספת שבועה, עם תוספת גזר דין עם שבועה, שזה מצב ומציאות שהיא הרבה יותר קשה לשינוי, שהרבה יותר קשה לאפר את העונש הזה ולבטל אותו. ולכן נשבעתי לבית אלי, מתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. אז הגמרא פה מדייקת שבזבח ובמנחה באמת אי אפשר לכפר את עוון בית אלי. אבל בתורה ובמעשים טובים כן אפשר לכפר. והסיבה שאכן בית אלי חטאו בזבח ומנחה, גזלו את הקורבנות מהעם, הקדימו את חלקם לחלק המזבח בעניין הקורבנות, אישעו את הקורבנות ועיכבו את העם מי להקריב את הקורבנות. ממילא קורבנות לא יכולים להוות עכשיו כפרה לבית אלי, לא יכולים עכשיו לשמש לבית אלי כסנגורים מפני העונש. אבל יש מסלולים אחרים שבהם אפשר לתקן. מסלול התורה ומסלול מנות חסדים. זאת אומרת, אם רוצים שוב להחזיר או לתקן את מציאות הגזל שקרתה, אז המתכון, המסלול, הדרך, היא גמילות חסדים. אם שוב רוצים להחזיר את מעמד הכהן כמשרת בבית השם, שמטרתו להביא את דבר השם אל העם, ולא שהוא הופך את בית השם לעסק הפרטי או לעסק הרווחי שלו, אז על ידי תורה, על ידי הפצת תורה, על ידי הבאת דבר השם אל העם, זה בעצם יהיה תיקון לאותם מעשים מקולקלים שעשו בני אלי, שהם הפכו את בית השם, את המשכן, לעסק הפרטי שלהם, הכלכלי, הרווחי, למלא בטנם, כמו שראינו, וכעת שוב יחזירו את בית, את המשכן למקום הראוי לו, של מקום של הפצת תורה, כי שפתי כהן שמרו דעת ותורה ילמדו מפיו. ואז כשהכהנים אכן יחזרו שוב למסלול התקין של בן אדם לחברו בגמילות חסדים, ולמסלול התקין של בן אדם למקום בהפצת תורה ובמשרתי השם ולא משרתי עצמם, אז תהיה כפרה גם לבית אלי באופן מסוים. הגמרא אכן מציינת שאביי ורבא היו מבית אלי, ובאמת משפחתם, כפי שראינו, כפי שנגזר על בית אלי, מתו בגיל צעיר. אז רבא, שעסק בתורה, זכה למות בגיל 40, ואביי שזכה לעסוק בתורה ובגמילות חסדים, זכה למות בגיל 60, שזה גילים יותר מבוגרים. וכמו שציינו, התורה והגמילות חסדים, כפי שאמרה הגמרא, הם היו המסלול העוקף, המסלול המתקן לחטאי בני אלי. אין במישור שבן אדם למקום, אין במישור שבן אדם לחברו, ולכן הם יכולים לעבוד כתריס בפני אותה פורנות, בפני אותו עונש שנגזר על בית אלי. בבוקר, אני ממשיך את הנביא, בפסוק תתוו, שמואל מפחד, ירא מאגיד את המראה אל אלי. שמואל חושש להגיד את אותה נבואה לאלי, נבואה כמובן קשה, ואז אלי קורא אליו, ואומר לו אלי, אני רוצה שתגיד לי בדיוק את מה שאמר לך הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא דיבר אליך. פסוק י"ח מציין, ויגד לו שמואל את כל הדברים, ולא גיחד ממנו, ויאמר, ככה אלי פונה, או ככה אלי מקבל עליו את הדין, השם הוא הטוב, בעיניו יעשה. השם, הטוב בעיניו יעשה. זה הקריאה הנכונה של הפסוק. זאת אומרת, אלי אכן מקבל עליו את הדין, את העונש, כפי שנאמר פה בקצרה בפרק ג' ובעריכות בפרק ב', ומקבל עליו את הדין. ומעלת קבלת הדין זה ודאי דבר עצום, דבר עליון, שאדם יודע שאכן הוא התנהג, הוא עשה דברים שלא קשורה, ומקבל עליו את הדין. וזה מעלתו הגדולה של אלי, עם שאר המעלות. וכפי שציינו, ויגדל שמואל והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה. זאת אומרת, שמואל ממשיך להתפתח, ממשיך לעלות, ממשיך להתגדל, וכל עם ישראל כבר מכיר אותו, ויודע שהוא נאמן, והוא נביא להשם. והפסוק האחרון, כפי שציינו אותו מקודם, ויוסף השם להיראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. אז אפשר להבין את הפסוק הזה בשני אופנים. אופן אחד כבר ציינו, שהכוונה היא שנעשתה והתרבתה הנבואה. היה עוד נביאים, עוד חבל נביאים, עוד בני נביאים, בעקבות נבואתו של שמואל, שהתחדשה בפרק שלנו, התרבתה והתעצמה הנבואה עוד בקרב אנשים רבים, עוד בקרב תלמידים רבים. ואפשר גם לומר שהפסוק מציין, ויוסף השם להיראו בשילו, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא בשילו, במשכן, הוא נמנע מלהתגלות שם. הוא נמנע מלהופיע שם. וזאת, בעקבות חטאי בני אלי, שבמקום שכל עבודת המשכן, כל עבודת השם, כל עבודת הקורבנות, נעשית בצורה שלא ישרה, לא מתוקנת, בצורה מעוותת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתגלות שם. לא חפץ להתגלות בבית הזה, לא חפץ להתגלות במשכן הזה. אבל כאשר שמואל לאט לאט צומח, כאשר שמואל מתקדם, כאשר שמואל מתעלה וגודל, והשם היה עמו, וישראל יודעים שנאמן שמואל לנביא להשם, אז הקדוש ברוך הוא גם כן רואה את הפרח הזה, את הצמח הזה, את המנהיג החדש שעולה וצומח, והולך להנהיג את עם ישראל, והוא, כמו שציינו כבר בשיעורים הקודמים, מתוקן, אין ביחס שבין אדם למקום, אין ביחס, ביחס לעבודת הקורבנות, ממילא הקדוש ברוך הוא שוב חוזר ומוסיף להתגלות בשילו. והכל בזכותו ובעקבות מעשיו של שמואל. אפשר אולי לתת רמז בפסוק, ויוסף השם לראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו. שימו לב שהמילה בשילו השנייה, כן, לקראת סוף הפסוק, היא לא נאמרה עם האות אי בסוף. זאת אומרת, כמו שקוראים למקום, בשילו, שין, למד ואי, כמו שכתוב בפעם הראשונה בפסוק, וכן במקומות נוספים בתנך, אלא בשילו עם וו. זאת אומרת, בית, שין, למד וו. אז דרשו פה הדורשים, הקדוש ברוך הוא נראה וממשיך להתגלות במשכן שילו, ומוסיף להתגלות במשכן שילו, כי, או בגלל, כי נראה, כי נגלה השם אל שמואל בשלו. זאת אומרת, בעקבותיו, ובעקבות מעשיו, ובעקבות התקדמותו, ובעקבות התנהגותו ולימודו, של שמואל, הקדוש ברוך הוא בשלו, בגללו, בשבילו, מוסיף להיראות שוב בשילו, ולהנחיל, ולהנחיל לעם ישראל את הנבואה, וכן להשרות שכינה במשכן בשילו, איפה ששם נמצאים כל הכלים, ולשם עולים ישראל הרגל. סיימנו כעת את פרק ג', נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם פרק ד'. המשך יום טוב.